והנה אזהרה, פרק זה אינו מיועד לשמרנים בעלי לב חלש ונשים בהיריון. האזנה נעימה.
נראה לך שאתה בוכה על מרגור הלכה ועכשיו אני אתפשט? תתקדם, סקס לא יהיה היום, לילה טוב דניאל.
לא אשקר, בחודשים האחרונים אני בלתי נסבל. שמתי את עצמי יותר מדי במרכז, עשיתי מה-40 הזה הסיפור שאינו נגמר.
אוי, לא סובלת את הסרט הזה, תבחר משהו אחר.
ספרות זולה?
עוד יותר גרוע.
לא משנה, למשבר שאני חווה נלוו דמעות, שלה ושלי. מי ששילמה את המחיר היומיומי הכי כבד, היא כנראה נועה.
או, ככה אני אוהבת אותך, סוף סוף מכיר במציאות. עכשיו בוא תראה לי אותו.
משבר גיל 40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
נועה רודיק זילברשטיין היא האישה הכי יפה שפגשתי, הבן אדם הכי מצחיק שאני מכיר, ואנחנו מסתדרים ממש טוב. אבל בינינו, לא משנה כמה אני סובל מתעופה עצמית, מה אנחנו כבר יכולים לחדש אחד לשנייה? אולי הפתרון לדחדכת שלי הוא מאהבת. המחשבה הזאת החזירה אותי לקיץ 2012, כשהכרנו לראשונה.
מיש, זה כבר ברור שאתה ואני נקים משפחה, אבל שנינו יודעים שמונוגמיה זה בלוף, אז מבחינתי אתה ילד גדול ויכול לעשות מה שבא לך.
את הדברים האלה נועה אמרה לי כשהיינו שבוע יחד. שבוע. דמיינו את סי תקופת הלווי דווי, סקס באוטו, במשרד שלה.
יאללה, אני ידעתי, לא, אני ידעתי. ועוד שנינו מכחישים לי את זה. כאילו אני בבוקר לא קולט שהמקלדת של המחשב התעופפה פתאום הצידה.
אותה שיחה עם אשתי הכילה קווי יסוד, מפת דרכים שאמורה למנוע הפתעות לא נעימות בהמשך.
יש לך בסך הכל שלושה חוקים לעמוד בהם. אחד, אסור לך להתאהב, יעני לא בשביל לעזוב את הבית, כן? שתיים, אסור להשפיל, כלומר, לא עם השכנה, לא עם חברה שלי, וממש לא אצלנו במיטה.
אוקיי, מעניין, והחוק השלישי?
אסור לך לספר לי, כי אני סקרנית מדי, זה ייכנס לי לראש, יהיו לי מיליון שאלות וזה לא יהיה טוב.
11 שנים חלפו מאז שנועה חלקה איתי את האני מאמין שלה בזוגיות, וכשאני מדבר עם חברים על הנושא, הם תמיד מגיבים באותן שתי שאלות בדיוק.
לא הבנתי, אז מה אתם כאילו בניסויים פתוחים או משהו?
רגע, זה אומר שגם לה מותר לעשות מה שבא לה?
אז לא, אין כאן ניסויים פתוחים, וכן, החירות תקפה גם לנועה. כאן אתם בטח שואלים את עצמכם כמה אני מנצל את הפס שקיבלתי, אז סורי. אני לא יכול לענות כי זאת תהיה הפרה של חוק מספר 3. זוכרים?
אסור לך לספר לי. כי אני סקרנית מדי, זה ייכנס לי לראש, יהיו לי מיליון שאלות וזה לא יהיה טוב.
שמע, א', כבר בורחת. בוא נתחיל בזה, ולדעתי זה השיא גם של הפודקאסט, אפשר לסיים כאן. איתמר, תודה רבה, היית מאוד נעים לנו.
מתי ויינברג הוא יועץ ומטפל זוגי ואישי, הוא מגיש הפודקאסט המוח שלו, המוח שלה, כאן ב-All In.
לא מכיר הרבה מאוד נשים שבאות עם הגישה הזאת, זה יוצא דופן, זה שונה, זה אחרת, ואותי דווקא אם הייתי פוגש את האישה המופלאה הזאת, היה מעניין אותי להכיר ולהבין מה מסתתר מאחורי.
אני יכול להגיד לך טיפ, אם אתה רוצה.
ש?
שמשפחה יותר חשובה מכל דבר אחר, ואם זה מה שנדרש כדי לשמר את המשפחה, so be it.
אז גם, אתה יודע, לכאן ולכאן, זה קצת מזכיר לי שאתה יודע, אפרופו השיחה שלנו, הפודקאסט הזה, אז אני מרשה לעצמי את הבדיחה הבאה, שפעם שאלו מישהו, תגיד, איך אשתך במיטה? אז אומר, חלק אומרים ככה, חלק אומרים ככה, בסדר? אז כאילו, קדושת המשפחה. מה אני בא לומר? אני בא לומר שבעצם אשתך הביאה איזה שהם חוקים שהם לא בצד הנורמטיבי, והתכוונתי ששאלתי מה עומד, זה לא רק הנושא של המשפחה. כי בסוף היא חלק מהמשפחה. היא חלק מהותי מהמשפחה. ויש שם גבר שאוהבת אותו, ויש שם גבר שהיא בחרה אותו, ויש שם גבר שהיא בחרה לעשות איתו ילדים. ויש שם גבר שהיא מאפשרת לו לעשות ככל העולה על רוחו, כל עוד הוא בעצם מיישם, ממלא את שלושת הכללים עליהם היא דיברה.
וקרה פה דבר מעניין. אני לא חזיר. לכאורה, זה כמו לגליזציה. אני אומר שאם עושים לגליזציה, זה לא שעכשיו הסמים יעלו לשמיים, וכולם יתחילו להשתולל, וכל הרחוב יהיה באיזה עננה, יהיה איזה פיק, ואחרי זה החיים יעברו לאיזה שגרה כמו לכולם.
קודם כל, לרוב זה נכון, זאת אומרת, דברים שלא מאפשרים לנו, אנחנו רוצים אותם יותר. בסדר? והיא אפשרה לך, אז אתה, בדרכך שלך, באישיות שלך, עשית את זה במינון הראוי.
או שלא, אתה לא יודע.
בסדר, לא, אני לא יודע, אתה אמרת אני לא חזיר, אז אני רק מתייחס למה שאני שומע. בסדר?
כן.
זה דבר אחד. הדבר השני שכנראה גם קרה, זה שכנראה בהיותה מי שהיא, ומה שאתה מרגיש כלפיה, גם הוא יכול היה להיות גורם מסוים למינון הזה או אחר. בסדר? כי יכול להיות שהיא הייתה אומרת, והיא קיבלה את מה שהיא רוצה כמשפחה. זאת אומרת, היא קיבלה בעל, צ'ק, היא קיבלה ילדים, צ'ק, יש לי משפחה, אני פוגשת לצורך העניין אותך, אנחנו נפגשים בשיש שבת, הנה עכשיו יש חג, נהיה ביחד, הכל טוב ובסדר. וזה מספיק לה. אבל יכול להיות שאתה כגבר, וכאבא וכבעל, היית עם צרכים אחרים. אם לא היית מקבל אותם, יכול להיות שהיית מחפש אותם בחוץ, בדרך אחרת, כדי למלא את החסר. זאת אומרת, עדיין מה שאתה מציב או מציף פה, בסוף, אני אומר, תראה, בזוגיות ישנם שלושה לעולם. את, אני ואנחנו. האנחנו שאתם יצרתם, יש פה, יש לו השפעה על מי אתה, ב-day by day, עם מה שהיא אפשרה לך. אם היא הייתה בעצם מחסירה אולי ממך דברים מסוימים, היית רוצה לאכול בחוץ מתוק יותר. אם היא מאפשרת לך גם וגם, אז אתה מייצר לעצמך את המינון הראוי. לא יצאת רעב מהבית, רעב אני מתכוון, אהבה, תשומת לב, חיבה, אמפתיה, סימפתיה, לאו דווקא סקס. ואז אני חוזר לשאלה שלך. אני בקליניקה אומר לזוגות שאני פוגש, כי אנחנו מדברים כמובן על הכל, וגם מן הסתם הנושא הנפלא הזה שנקרא סקס עולה. ואני אומר שבעיניי, אני, מתי ויינברג, אין בעיניי דבר כזה שנקרא סטייה. כל עוד, שני הדברים, שני הצדדים בחרו בזה, אף אחד לא כופה על השני משהו, ואין פגיעה באחד מהם או בצד שלישי. ארבע קירות, תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה לצורך העניין לעשות סקס על הגג, על דוד השמש, וזה לא פוגע באף אחד, go with it.
מתי, מה זאת בגידה?
אוקיי, האם בגידה זה מצב שבו אני נשוי ואני צופה בפורנו? האם בגידה זה מצב שבו אני נשוי ואני מנהל איזשהו שיח פלירט עם מישהי או מישהו בפייסבוק או באינסטגרם? האם בגידה זה כשאני שוכב עם אשתי, אני חושב על השכנה? האם בגידה זה בעצם מצב שבו פגשתי מישהי וישבתי איתה לפרק זמן די ארוך, ניהלתי סוג מסוים של רומן, אבל לא היו יחסי מין, אם זו בגידה? אני לעצמי נתתי תשובה. התשובה שלי לעצמי שבגידה היא בגידה באמון. אם אני אשתף את אשתי, כפי שאתה משתף את אשתך בדברים מסוימים, שבחרתם לעצמכם, זה ההבדל בין אני, את, אני ואנחנו. ובעצם אני משתף אותה, והיא יודעת, או הדברים שאנחנו עושים הם דברים שבהסכמה, כולל זה שבעצם אני יצאתי עם מישהי, או קיימתי יחסים עם מישהי, או שהבאתי הביתה חבר, בסדר? בעיניי אין בזה בגידה. לא בגדתי, לא מעלתי באמון. זה הבסיס.
אתה יודע מה אשתי אמרה לי פעם? שאם היא תתפוס אותי מתנשק עם מישהי, זה יותר גרוע מבחינתה מאשר סקס. כי נשיקה יותר אינטימית.
אז קודם כל גם אני שמעתי את זה. לא פעם ולא פעמיים, ואשתי יכולה להיות חברה טובה של אשתך, היא דוגלת באותה תפיסה, וכן, בעיני הנשיקה זה משהו הרבה יותר אינטימי. אבל זה גם חלק גדול מזה, אלה דברים שאנחנו נולדים לתוכם, בסדר? אלה נרטיבים, אלה דברים שאנחנו גדלנו לתוכם, אם הנשיקה היא דבר אינטימי, או זאת הפרשנות שלנו, או יחסי מין וחדירה, או, אתה יודע, חלק גדול ממי שאנחנו, בסופו של יום, זה משהו שמאפיין את המקום שממנו בנו. זה הבית, זה ההורים, זה האקסים, זה החברים, זו הסביבה, זו המנטליות, זה דפוסי התנהגות, אלה האמונות. זה מייצר את מי שאנחנו. ולאלה יש השלכה בסוף על זוגיות ועל התפיסה של המיניות.
עד כמה אגו הוא פקטור כאן? כי אני שומע, ובוודאי אני לא בקליניקה כמוך, אבל כשרואים את זה בסרטים, או כשאתה שומע מאנשים שחוו, קרא לזה אי נאמנות, לא יודע, תקרא זה איך שאתה רוצה, אני לא אוהב את המילה בגידה. אבל היה וזה קורה, בדרך כלל הדבר שאני שומע זה, איך הוא עושה לי את זה? איך הוא מעז לעשות לי את זה? אני שגידלתי לו את הילדים, שטטטי וטטטה. יש פה הרבה אגו.
לא, זה לא אגו. זה לא אגו. בעיניי זה לא אגו. בעיניי זו פגיעה. יש לך ציפיות מבת הזוג שלך, עליי יש ציפיות ממך. אחד הדברים זה הציפיות לשמור ולשמר את האהבה ואת הנאמנות. ההפך מבגידה זו נאמנות, אוקיי? לכן גם כשאתה מספר לי את המקום הזה שבו אשתך באה עם התפיסה הזאת, אני שואלתי את עצמי כל הזמן, האם מה שהיא אפשרה לך, הוא כדי שהיא גם תוכל לאפשר לעצמה?
לא יודע, אני לא יכול לשאול אותה.
אתה לא יכול לשאול אותה, אם, למה אתה לא יכול לשאול אותה?
כי זה הפרה של החוקים.
מה הפרה של החוקים?
אני לא יכול לדעת מה היא עושה.
אתה לא ביקשת לדעת מה היא עושה ועם מי עושה. האם היא עושה?
עשתה את זה בשביל לקבל פס?
לא, היא אמרה לך, תשמע יקירי, דני, אתה, יש לך אפשרות לעשות את זה, אתה צריך לענות על שלושת ההסכמות שבינינו. אז השאלה הטריוויאלית היא אומרת, אוקיי, אני מקבל את זה. גם את מקבלת את זה ככה?
אני קיבלתי את העסקה הזאת.
זאת אומרת שזו עסקה שהיא מוסכמת גם עליה.
בהחלט.
זאת אומרת שיש פה הדדיות.
בהחלט.
זאת אומרת שעצם זה שהיא מאפשרת לך, היא מאפשרת גם לעצמה.
אולי כן ואולי לא, אינני יודע.
אתה רוצה לדעת?
לא ממש.
למה?
כי אני, טוב לי בבורותי.
Welcome לגיל 40. אתה יודע?
תרחיב.
רבי עקיבא, כן. גיל 40, פתח את הראש.
אבל אותי מעניינים אלה שפתחו את הראש קצת יותר מדי.
איתי זלייט, בן 44, אומן פלסטי, עושה בעיקר ציור, פיסול. זהו, תעסק הרבה בחופש, גם בחיים וגם בחיים המקצועיים.
את איתי אתם בוודאי זוכרים מהפסל המוזהב קינג ביבי, שהוצב בחיכר רבין בדצמבר 2016. זמן לא רב אחר כך, הפך לנער פוסטר של הניסויים הפתוחים, בעקבות כתבה בשבעה ימים, שעשתה לא מעט רעש.
אז נראה לי שאנחנו נמצאים כחברה בנקודה שאובייסלי הניסויים בבני אדם לא הצליחו. 50%, 50%?
בתל אביב.
בתל אביב? בסדר. שאר המקומות פחות מדי, זה, תל אביב זה... אז נגיד כזה 50% זה זה, ובוא נגיד שה-50% השניים, זה לא שכאילו הם, אתה יודע, כאילו לקיקים דבש וזה... אז מבחינת סטטיסטיקה, וזה קטע, אתה יודע, מישהו עומד בחופה, הוא לא אומר לעצמו, נגיד שקופץ בנצ'י, אתה אומר לעצמך, יש מצב החבל נקרא, 50%, אתה לוקח את הערכת סיכונים שלך. אתה מתחתן, אתה לא, אתה אומר, בטוח זה יצליח. אבל...
אני אגיד לך יותר מזה, אתה הולך בחיים שלך בוגרים, נגיד בין גיל 25 ל-40, ל-70 חתונות, בין 30, בין 25 ל-35 מהן נגמרו בגירושים, אתה לא יודע את זה מראש, מי זה מי.
בסדר, יש לך עוד סיבוב אחר כך, מקצה שיפורים, שזה טוב.
נכון.
נראה לי שבגלל שהמוסד הזה סוג של קשל, כושל, לא נכנס כאילו, אני חושב שזה פשוט גם לא כל כך מתאים לעידן שאנחנו חיים, זה יותר איתי מבחינה מגדרית, אתה יודע, תפקידים, גבר, אישה, להורים שלנו וכזה.
ותוחלת חיים יותר מצומצמת.
כן. כאילו, אוכלים אחד לשני את הכבד פחות זמן, ואז זה נגמר. ומצד שני, אנחנו עדיין לא בשלים. זאת אומרת, רואה, הרבה אנשים פותחים את הקשר, יש איזו פריחה של כל הפוליאמוריה, וכל מיני ניסיונות לחיות את החיים אחרת מבחינה זוגית. רוב האנשים נראה לי, וונאבי כזה, רוצים להיות במקום שזה באמת לא ייגע בהם, והם יהיו באמת באפשור כזה מוחלט, והכל יהיה מגניב ואיפי וזה. ומה שאני ראיתי זה לא קורה הרבה, כי אנחנו בזה תקופת מעבר, כי מבחינת תודעה אנחנו לא שם עדיין, שאתה באמת תאפשר למישהו לעוף על האישה שלך, מול הפרצוף שלך או זה, ותוכל להכיל את זה. זה מה שנראה לי.
אתה רואה איזשהו קשר בין ההחלטה שלך לפתוח לבין משבר גיל 40, so called?
כן, אחרי כתבה קודם כל התגרשנו, שזה כבר אשכרה, תראה מה זה, כן. 5 שנים?
אני מחזיר אותך רגע לאחור. איך הכל התחיל?
אתה רוצה את הסיפור האמיתי? שלי ספציפית?
עד כמה שאתה יכול.
אני יכול לתת לך את הסיפור האמיתי. אז אני ספציפית פגשתי את האישה שלי בגיל 27, עשיתי מסיבות אז, ארגנתי מסיבות, זה המסיבות של ארסים. היא הגיעה למסיבה מתל אביב, זה דבר עזוי לחלוטין, להרצליה. ראיתי אותה, קיבלתי מכה בראש, כאילו, אמרתי, וואי, זאת האישה שלך, כאילו אהבה ממבט ראשון, אתה יודע, דברים שלא... אז אחרי איזה חצי שנה, מרוב שידעתי שזאת האישה של החיים שלי, ואני הולך להיות אבא של הילדים שלה, סבא של הנכדים שלה, כל הזה, אמרתי לה את זה, ואמרתי, תקשיבי, פתאום המחשבה שבחמישים שנה הקרובות שאנחנו נהיה ביחד, אני לא יהיה עם אף אחד אחרת, אמרתי, מי הביא את הרעיון הזה? כאילו, אני, זה שהחליט על החוקים, הוא מזיין את כל העולם, אחי. זה ברור לי, כאילו. אמרתי לה את זה, ואז התחילו 10 שנים פחות או יותר, שהקשר שלנו היה סביב הדבר הזה, זה היה מתחת לפני השטח, מעל פני השטח.
דיברתם על זה, אבל מההתחלה.
כן. עשה הרבה תנודות, הסיפור הזה. כאילו, ואז זה קרה.
אבל יכול להיות שמה שקרה, שאתה מתאר פה, קשור לזה שהיית קצת חזיר?
באופן כללי התשובה היא כן לשאלה הזאת.
מה היה הרגע הכי מכונן בניסוי?
היינו כמה פעמים בהודו. ביחד. עשינו ניסיון. זאת אומרת, עשינו איזו התנסות, אחרי כמה שנים שאנחנו מתבשלים עם זה, בואו נפתח את הקשר. היא נסעה עם מישהו לאודייפור, אחד המקומות הרומנטיים והיפים בהודו. נסעה איתו 5 ימים על אופנוע, בחור אנגלי, רסטות כזה. לא עשה לי כלום, לא הזיז לי. 5 ימים הם נסעו ביחד, הצטלמו, זה, היא גם קצת עשתה את זה אולי בשביל. ו... כאילו, אתה יודע, אני אומר, שאתה עושה ניסוי על עצמך, שאתה, החיים שלך זה המעבדה, אף אחד לא יכול, אף אחד לא יכול להגיד לך, כאילו, אתה יודע, כי ניסית. מקרה א', מקרה ב', היו ביחד, זרמו, עשו כל מה שזה, כלום, לא הזיז לי. שבוע אחר כך, אנחנו נמצאים במקום אחר, מול הפרצוף שלי מגיע בחור, צייר, גם אנגלי, חתיך כזה, היה מזמין כזה בחורות אליו לסטודיו, מצייר אותם, הם נהנים אחר כך, עושים אהבה וכאלה. הוא רק דיבר איתה.
רגשת תבריד מתנפח.
הוא רק דיבר איתה, הוא עשה לה מוב כזה עם קלפים, וזה כולו חתיך, מגניב כזה וזה. תקשיב, נהיה לי, אמרתי, או שאני הורג אותו, או שאני קופץ עליו עכשיו, כאילו, או שאני, כולי נהיה לי חם בראש. אמרתי, תראה מה זה. עכשיו, מישהו יסתכל מהצד, כן?
אני חושב לעצמי, האם זה גם בגלל שהוא אומן?
בדיוק העניין. אז
זה פוצץ לך את האגו.
מישהו יסתכל מהצד, יגיד, וואלה, תראה מה זה, את הבחור הזה, יש לו אישה, האישה שלו הולכת עם מישהו אחר, לא מזיז לו, הוא לא אוהב אותה בכלל, הוא לא שם עליה. אותו אחד שאמר את זה, הסתכל על המקרה הזה, תראה כמה הוא אוהב אותה, תראה כמה הוא קשור, תראה רק בחור רק מתקרב אליה, ותראה מה קורה לו, והוא רוצה איזה. ברור שהאישה תרגיש טוב אם אני אקפוץ עליו ויעשה את זה, אבל כמו שאתה אומר, אין שום קשר לאהבה, ואין שום קשר, זה בכלל לא קשור אליה, זה קשור אך ורק אליי, ולתחושת ערך עצמי שלי, ואם מאיימים עליה או לא.
אתה חושב שרוב האנשים עובדים על עצמם?
קודם כל, אני חושב שאנחנו כולנו מספרים לעצמנו סיפור כלשהו, כדי להמשיך, כדי לפתור לעצמנו את כל הדיסוננסים, את כל הקשיים שיש, את כל החוסר התאמות שיש, כי זה, זאת גם שאלה, אם אני צריך מין ברמה 8, והאישה שלי מספיק ל-4, אז יש פער. מה עושים עם הפער הזה? זה דברים שצריך לדבר עליהם. אז אני חושב שמה שקורה הרבה פעמים, שזה שהצורך שלו 8, או שהוא יורד ל-4, הוא מוותר על עצמו. וזה כל כך חזק, הפחד לאבד, הוודאות שיש לך, המקום הזה של לא לפגוע בתא המשפחתי, יש ילדים, אתה מת מפחד מהדברים האלה, ו... זה גורם, כן, לעצמך הרבה פעמים לספר לעצמך איזשהו סיפור, כדי שזה לא ייפגע, הדבר הזה, ואתה, אתה יודע, אנשים מתעוררים בגיל 40, 50, 60, והבינו שהם ויתרו על המיניות שלהם, ומגלים את עצמם, כמה שזה הזוי, אחרי שאחד הבני זוג נעלם, וזה פתאום יש איזו פריחה, אז איפה הפריחה הזאת הייתה קודם?
טוב, כפי ששמתם לב, הפרק הזה הוא חשוף מאוד, ואם ההורים של נועה ושלי מקשיבים לו, יהיה כנראה קצת מביך בארוחה המשפחתית הבאה.
היי.
זה הפרק שממנו חששת.
אני חוששת מכל הפרקים שאתה עושה.
מכל הסדרה.
לחלוטין, כן.
האומן אמר שדווקא בגלל שהוא היה פתוח לגמרי עם זוגתו, הם התרסקו.
אבל הם דיברו על הכל. הם חזרו הביתה וחלקו חוויות.
כן.
אני לא מספרת לך.
תגידי, כשבאת אליי עם הרעיון, זה התבסס על תקדימים של חברות, חברים?
לא, אני חושבת, כשבאתי אליך עם העסקה הזאת, הייתי בת 23. מי שהיה נשוי, זה היית אתה. אני לא הכרתי אנשים נשואים, גם לא הוריי שהתגרשו. בעיקר הייתי התפרקות ופירוק משפחות ונישואים מסביב, וחשבתי איך אני אצליח לשמור על מערכת יחסים זוגית בריאה לאורך זמן ומשפחה. וחשבתי באמת על עצמי, לא על עליך או לא על מה יכול לעבוד, ולא על איך דברים הולכים מסביב, אלא מה יעבוד לי בתור בן אדם שמשפחה מאוד מאוד חשובה לו, הכי חשובה לו בעולם, ואם אני רואה אותך כאב של ילדיי, אז אני צריכה לשמור על זה, ואיך אני, שלא אוהבת מסגרות, מצליחה לשמור על זה. וחשבתי שאם אני אהיה גלויה, מההתחלה, עם מה שמתאים לי, אתה תוכל להגיד אם זה מתאים לך או לא, ואיך ומה. וככה ליצור זוגיות טובה, או משפחה בעצם.
את יודעת מה הבעיה אבל? עכשיו, יאזינו לפודקאסט הזה אנשים בתקווה.
אף אחד.
תיבת הדי-אמים שלך.
בעצם, רק ההורים שלנו יקשיבו לזה. האם זה הגיוני שאתה עושה את הפרק הזה?
אני חוזר ואומר, מלא אנשים הולכים לשמוע את הפודקאסט הזה. Okay. הולכים והולכות. Okay. ואז, תיבת הדי-אמים שלך הולכת להתפוצץ עם גברים שאומרים, רגע, נשואים פתוחים, אני יכול גם.
דניאל, אתה עושה דיסטורשן.
ושלי, תישאר ריקה. זה לא פייר.
אוקיי, אז קודם כל אני אפתיע אותך בוודאי, ואומר לך שתיבת הדי-אמים שלי מפוצצת באופן תמידי, גם בלי שאומרים דברים כמו ניסויים פתוחים, או איך שקראת לזה. דבר שני, אני לא קוראת את ההודעות האלה.
האם זה לא מסוכן לנהל חיים כאלה שיש בהם ממד של הסתרה?
אני חושבת שהציפייה שלנו מבן זוג שיספק לנו הכל ויהיה הכל עבורנו, היא כבר ציפייה לא נכונה. ולכן גם אמון לא צריך להיות מושתת על זה שאני מגלה לך את הכל. הכל. אני חושבת שטוב שיש איזשהו מסתורין, ואני לא מדברת רק על כל מיני דברים שעושים בחוץ או עם אנשים אחרים, אלא בכלל לא צריך להגיד, הכל כולל הכל, כי אני לא צריכה לצפות שאתה תספק לי מענה להכל ותהיה הכל בשבילי בחיים. זה לא נכון לדעתי, וזה לא נכון גם לצפות ממך לדבר כזה. ולכן אני חושבת שהמקום הזה של החוק, של לא להגיד כלום, זה לא מקום של הסתרה. זה מקום של אני יודעת מה לי זה יעשה, ו... אני יודעת מה לך זה עושה, כאילו אני חושבת שאם אני אספר לך סתם מיד שעשיתי משהו, זה יכול לפגוע בך, אבל אם אני מספרת לך את זה כמה זמן אחרי, או מספרת על דברים שקרו לפני, זה דווקא מאוד מדליק אותך. אז... אז
האם העובדה שהזוגיות שלנו התחילה בחטא, גרמה לך להציע את העסקה הזאת?
וואו. אני חושבת שזה היה חלק מאוד משמעותי במחשבה שלי. כשאני סיפרתי לחבריי הקרובים על, עלינו ועל כל הנסיבות, אז אמרו לי, once a cheater, always a cheater, ככה. וזה הפחיד אותי, לא כי חשבתי שאתה כזה, אלא כי סטטיסטית או נסיבתית או whatever, זה יכול להיות כזה. ולכן אמרתי שאני הוציא את עצמי מהמשוואה הזאת. אז כאילו זו לא תהיה בגידה. זה יהיה משהו שהוא לא בגידה, משהו שהוא מותר. וזה משרת כאילו את שני הצדדים, גם אותך כבוגד בפוטנציה, וגם אותי כפרפרית.
עד היום, כמה פעמים ניצלת את הפס שלך?
אתה באמת רוצה לדעת?
לא.
אוקיי.
תודה.
שמחתי. אני מקווה שאתה אהוב.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.